שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממדלת במסכת פסחים. היום יש לנו לימוד ארוך, נתחיל 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 23 דקות. אתמול למדנו דין מאוד מפתיע של רבי אליעזר, שנקרא היתר מצטרף לאיסור. הוא אומר את זה גם לגבי חמץ בפסח, וגם לגבי איסור הקטרת חמץ על המזבח, שמה שזה אומר, שאנחנו יודעים תמיד שבשביל לעבור על איסור אכילה מהתורה, אני צריך לאכול כזית מהאיסור. אבל אומר רבי אליעזר, הכזית הזה לא צריך להיות כולו אסור, אלא ההתר מצטרף לאיסור. כלומר, אם אני אוכל באותה אכילה חצי זית מצה וחצי זית חמץ, זה מצטרף לכזית ואני לוקה. זה ההתר מצטרף לאיסור. הוא למד את זה מהמילה כל. לגבי הקטרת חמץ כתוב, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו, ולגבי חמץ כתוב, כל מחמצת לא תאכלו. מכאן הוא מרבה שההתר מצטרף לאיסור. זה החידוש של רבי אליעזר, והיום בא רבי יוחנן וכאילו מתחיל את הסוגיה מחדש, והוא אומר אמירה כללית, בכל האיסורים אין היתר מצטרף לאיסור, חוץ מבתחום אחד. איזה תחום? אז כאן הוא מפתיע אותנו, הוא לא אומר את מה שראינו אתמול, אלא הוא אומר איסורי נזיר, והוא לומד את זה לא מהמילה כל, אלא מהמילה משרת. כי כתוב שלנזיר אסור לאכול גם משרת ענבים, שזה אומר שאם הוא טובל לחם בתוך יין ואוכל ביחד, אז אומר רבי יוחנן, ההתר מצטרף לאיסור. כלומר, מספיק שיש לו כזית מהלחם והיין ביחד, הוא לוקה. זה רבי יוחנן, אבל כמובן מיד בא זעירי, ואומר, נכון, גם בנזיר היתר מצטרף לאיסור, אבל גם בהקטרת חמץ על המזבח, כמו שראינו אתמול. ועל זה מיד באה הגמרא ואומרת, נכון, גם בהקטרת חמץ על המזבח, אבל גם באכילת חמץ בפסח, כמו שגם ראינו אתמול. אז לסיכום, יש לנו 3 תחומים בסוף שהיתר מצטרף לאיסור, נזיר, חמץ על המזבח וחמץ בפסח. אלה התחומים, ועד כאן המבוא העיקרי לסוגיה. בסוגריים רק נוסיף שהגמרא שואלת למה זעירי לא הזכיר את חמץ בפסח, ויונה, כי זה לא החידוש שהוא רצה לומר. זה שהיתר מצטרף לאיסור בחמץ, אנחנו כבר יודעים. מה שהוא רצה לומר זה נגד הבאי, כי אתמול ראינו דעת הבאי שבחמץ על המזבח בכלל לא צריך כזית. אז על זה בא זעירי ואמר, כן צריך כזית, אבל היתר מצטרף לאותו כזית. זה היה בסוגריים, ובכל אופן, עד כאן המבוא. יש לנו 3 תחומים שבהם היתר מצטרף לאיסור, ובכל שאר התחומים הוא לא. עכשיו, מהשורה החמישית בעמוד א', נראה דיון ארוך על האמירה הזאת, ונחלק את הסוגיה ל6 סעיפים. הסעיף הראשון בגמרא נראה מאוד פשוט, אבל האמת היא שמאוד הסתבכנו איתו, לקח יומיים להחליט באיזה דרך ללכת. אנחנו נלך לפי התוספות, כאן התוספות קצת מקצר, יש סוגיה מקבילה במסכת נזיר, ששם התוספות יותר מעריך וזה יותר מובן, יש כאן כמה מילים שהוא משנה מהגרסה שלנו, נאמר אותם עוד רגע. בכל אופן, שואל הבאי את רבדי מכך, איך אתם אומרים שרק באותם תחומים איסור מצטרף ליתר, ובשאר התחומים לא? הרי הנה, אני אוכיח לך מתרומה, שגם שם איסור מצטרף ליתר. איפה רואים את זה? אז הוא מביא משנה בטבול יום, שעל המשנה יש איזשהו מהלך קצר, ומהמהלך יוצא לכאורה שגם לגבי זר שאוכל תרומה, איסור מצטרף ליתר. אז מה כתוב שם במשנה? המשנה מדברת על מקפה, כלומר איזושהי דייסה, שאוספתי לה תבלינים, ולפי התוספות מדובר שהתבלינים האלו לא התערבבו בהכל, אלא רואים אותם. כלומר, זה לא תבלינים כמו היום, אבקה כזאת, אלא נניח חתיכות שום גדולות. עכשיו, במשנה יש רישה וסיפה, אותנו מעניין את הסיפה, ששם מדובר שהמקפה עצמה, כלומר כל החיטים של הדייסה, הם חולין, אבל התבלין שאוספתי הוא תרומה. ובא אדם טבול יום, כלומר אדם טמא, ונגע בתבלין עצמו, כלומר שוב כי רואים איפה התבלין, זה לא מעורבב, הוא נגע בתבלין עצמו, אומרת המשנה, הדין הוא שהוא פוסל, אבל לא את כל המקפה, אלא רק את החלק של התרומה שבה הוא נגע. זה מה שכתוב שם במשנה לפי התוספות, ועל זה הגמרא שאלה שאלה, ומהתשובה לשאלה הזו נגיע להוכחה לעניין שלנו של היתר מצטרף לאיסור. מה השאלה? אז לפי הגרסה שלנו, הגמרא שואלת שהתבלין הזה אמור לכאורה להתבטל ברוב, אבל לפי התוספות זו לא שאלה, כי מדובר כאן בתבלין שהוא בעין, רואים אותו ממש, רואים בדיוק איפה הוא, לכן ברור שהוא לא בטל. אלא מה השאלה היא? השאלה היא שהוא קטן מדי, אין לו שיעור כביצה, והרי לפי התוספות, בשביל שאוכל יוכל להתאמה, הוא צריך שיעור כביצה, אז מה פתאום הטבול יום מטמא את אותה חתיכת שום? זו השאלה, ועל זה עונה רבא בבר חנה בערך בשליש העליון של עמוד א', תשובה מדהימה. הוא אומר, נכון, באמת בשום עצמו, כלומר בחתיכת תרומה, אין שיעור להתאמה. אבל כאן אנחנו מצרפים לשיעור הזה גם את מה שמסביב, כלומר גם את המקפה, אפילו שהיא לא תרומה. מה פתאום לצרף אותה? הרי היא לא תרומה. אומר רבא בבר חנה, נכון, היא לא תרומה, אבל יש לה קצת כמו שם תרומה. למה? כי לגבי עניין אחר, לגבי האיסור של זר לאכול תרומה, שמה המקפה עצמה מצטרפת לשיעור כזית, וממילא כיוון שלגבי איסור האכילה היא מצטרפת, אז יש לה קצת שם תרומה, ולכן היא מצטרפת גם לשיעור לגבי להיטמא. זו התשובה המחודשת של רבא בבא חנה, אבל עכשיו עדיין צריך להבין מה הוא בעצם אמר. מה זאת אומרת ששאר המקפה מצטרפת לאיסור אכילה? אז מבין אביי, אני אגיד לך מה הכוונה. הכוונה היא הדין של היתר מצטרף לאיסור. כלומר, שאם יבוא אדם זר ויוכל מהמקפה כזית, כשבתוך הכזית הזה יש גם מהשום שהוא תרומה וגם מהחיטים שהם לא תרומה, כיוון שהכל ביחד הוא אכל כזית, ההתר מצטרף לאיסור והוא חייב. לזה רבא בבא חנה התכוון, וממילא כיוון שהחולין נחשבים קצת כמו תרומה לגבי חיוב על האכילה, אז הם גם נחשבים קצת כמו תרומה לגבי הטומאה, וזה נפסל. זה הספר של הבעיה, וזה בעצם מביא אותנו למה שהבעיה רצה להוכיח. כי הנה אתה רואה שגם באיסור אכילת תרומה, לפי רבא בבא חנה, ההתר מצטרף לאיסור, וזר שאוכל כזית מההתר והאיסור ביחד, לוקה. עד כאן ההוכחה של הבעיה שגם בשאר איסורים, היתר מצטרף לאיסור. זו הוכחה, אבל הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, כשרבא בבא חנה אמר שהחולין מצטרפים לתרומה לגבי איסור אכילה, הוא לא התכוון לחדש חידוש כזה גדול שהתר מצטרף לאיסור, אלא הוא התכוון לחידוש קטן יותר, וזה כזית בכדי אכילת פרס. כלומר, אומרת הגמרא, באמת התר לא מצטרף לאיסור. כלומר, באמת בשביל שזר יתחייב מלכות על אכילת תרומה במקפה הזו, הוא חייב לאכול כזית שלם של תרומה. אז למה הרבא בבא חנה התכוון שהחולין מצטרפים? הוא התכוון שהוא לא חייב לאכול את הכזית הזה ממש ברצף, אלא גם אם הוא אכל את כל המקפה. ובתוך המקפה, כל כמה זמן הוא הגיע לחתיכת שום של תרומה, אם בסופו של דבר כל חתיכות השום מצטרפות לכזית, והוא אכל את זה בזמן סביר שנחשב אכילה רצופה, שזה נקרא כזית בכדי אכילת פרס, כלומר הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר לחם, שזה בין 4 ל-9 דקות, תלוי את מי שואלים, אז הוא חייב. זה מה שרבא בבא חנה התכוון לומר. עכשיו תשאלו, מה החידוש בזה? הרי בסופו של דבר הוא אכל כזית בזמן סביר, החולין פה לא מצטרפים בשום צורה שהיא, מה החידוש בזה? אלה שמסבירים התוספות, עצם זה שאנחנו אומרים שאם אדם אוכל כזית בכדי אכילת פרס, זה נחשב אכילה רצופה, זה ברור. כלומר, אם אדם אוכל למשל כזית של חלב, גם אם הוא לא אכל את זה ממש רצוף, אלא אכל קצת, ואז אחרי דקה עוד קצת, ואחרי דקה עוד קצת, זה נחשב אכילה רצופה, וברור שהוא חייב. כאן לעומת זאת, הוא לא אוכל רק את הכזית של האיסור, פשוט הוא עושה את זה בכדי אכילת פרס, אלא מדובר בכזית בכדי אכילת פרס בתוך תערובת. כלומר, הוא אוכל את כל המקפה, רוב הזמן הוא אוכל בכלל חולין, ופה ושם הוא נתקל בחתיכת תרומה. במקרה כזה, בין כל חתיכה וחתיכה של תרומה, הוא לא סתם מפסיק לכמה רגעים, אלא הוא אוכל חולין, זה רוב האכילה שלו. אז היינו חושבים שאולי חולין דווקא מפריעים, ועושים שזה לא יחשב ככזית אחד, אפילו שזה היה בזמן של כדי אכילת פרס, כמה שמלן שהחולין לא מפרים. ולמה הם לא מפרים? כי בעצם הם גם כן נחשבים חלק מהאכילה. עכשיו נדגיש, זה לא שהם חלק מהאכילה ומצטרפים לכזית. הם לא, אני צריך שבסופו של דבר יהיה פה כזית שלם של תרומה. אבל הם חלק מפעולת האכילה מהבחינה הזאת שהם לא מפריעים לצירוף של כל חתיכות הכזית. אז לסיכום, רבא בבא חנה לא התכוון לומר שההתר מצטרף לשיעור אכילה של האיסור, אבל הוא כן התכוון לומר שההתר מצטרף לפעולת האכילה של האיסור, ולכן אם יש כזית בכדי אכילת פרס, אז הוא לוקה. ולכן אמר רבא בבא חנה, כיוון שההתר, החולין כאן, הם מצטרפים לפעולת האכילה של האיסור, אז הם גם כן קצת מוגדרים כתרומה ומצטרפים לשיעור התומה, ולכן השום הזה מקבל תומה אפילו שהוא פחות מכשיעור, ולסיכום יוצא שלא חייבים לומר כאן שההתר מצטרף לאיסור, מספיק לומר שהוא לוקה כי יש כאן כזית בכדי אכילת פרס. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, עדיין בערך בשליש העליון של עמוד א', זה בדיוק לגבי מה שהרגע אמרנו, שלוקים גם על כזית בכדי אכילת פרס. עכשיו רק נדגיש עוד פעם, אם אדם אוכל רק את האיסור, והוא פשוט לא עושה את זה ממש רצוף, אלא בתוך ה-4-9 דקות האלו, אז ברור שהוא לוקה. זה הדין הרגיל של כזית בכדי אכילת פרס. כאן כאמור, החידוש שאמרנו זה שיש דין של כזית בכדי אכילת פרס גם כשזה בתערובת. ועל זה מקשה הבעיה לרבדים משלוש קושיות ממקומות שבהם לכאורה רואים, שלא לוקים על כזית בכדי אכילת פרס בתערובת. נראה את הקושיות ואת התרוצים אחד אחד. אז קושייה ראשונה, אם זה נכון, אז למה אתמול, לגבי קוטח הבבלי, אמרנו שלפי חכמים הוא לא לוקה? נזכיר שקוטח הבבלי זה איזשהו תבשיל של חלב עם חמץ, ואם אדם אכל מזה בפסח, רבי אליעזר אמר שהוא לוקה, כי גם אם אין לו כזית מהחמץ עצמו, הרי אמרנו שלרבי אליעזר בחמץ אנחנו אומרים שההתר מצטרף לאיסור, אבל לחכמים הוא לא לוקה. ושואל הבאי, למה הוא לא לוקה? אמנם אם הוא אכל רק כזית מדויק, אז מובן למה הוא לא לוקה, כי באמת רק חלק מהכזית הזה חמץ וחלק לא, וההתר לא מצטרף לאיסור לפי חכמים. אבל מן הסתם כשחכמים אמרו שהוא לא לוקה, הם לא התכוונו רק שהוא אכל בדיוק הזית, אלא גם כשהוא אכל הרבה, ולכן שואל אביי, אז למה הוא לא לוקה? הרי סוף סוף בתוך כל מה שהוא יאכל מתחבא שם כזית חמץ, ורב דימי הרגע אמר שגם בתערובת כזית בכדי אכילת פרס, אז מדאורייתא, אז הוא אמור ללקוט. זו הקושיה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא בקלות, עקרונית אתה צודק, באמת אם יש כזית בכדי אכילת פרס הוא אמור ללקוט, פשוט בקוטח הבבלי אין כזית בכדי אכילת פרס, כלומר החמץ לא כזה מרוכז, כך שגם אם יאכל במשך 9 דקות מהקוטח הבבלי, בסופו של דבר כל חלקי החמץ שהוא יאכל לא יגיעו לכדי כזית חמץ. עכשיו רק נעיר בסוגריים שהגמרא מסבירה שזה לא שבקוטח עצמו אין מספיק חמץ, כי יש, אלא שאנשים לא יאכלים אותו בפני עצמו, אלא יהיו מטבלים בו דברים אחרים, למשל הוא מטבל מצה בקוטח הבבלי, ובצורה נורמלית שאנשים אוכלים, גם אם יאכל ככה במשך 9 דקות, הוא לא יאכל מספיק חמץ, בזה תרצנו את הקושייה הראשונה. שוב רק נזכיר מה השאלה, אמרנו מקודם שכזית בכדי אכילת פרס, גם בתערובת, יש בזה איסור תורה והוא לוקה, הבא עם הקשה על זה, קושייה ראשונה מקוטח הבבלי, למה שם לא לוקים, וענינו, כי שם פשוט הוא לא אוכל כזית חמץ בזמן הזה של 9 דקות. קושייה שנייה זה מתרומה, וזה מצב שיש לי 2 סירים על האש, סיר אחד של תרומה וסיר אחד של חולין, ויש לי 2 שקיות של תבלינים, גם כן, אחת של תרומה ואחת של חולין, ואיכשהו לא שמתי לב, והרמה אחת של תבלינים נפלה לסיר אחד, והרמה שנייה לסיר השני, ואני לא יודע איזה שקית נפלה לאיזה סיר. יכול להיות שהתרומה נפלה לתרומה, וזה מעולה, אבל יכול להיות שהתרומה נפלה לחולין, ואז אני, כמי שלא כהן, לא יכול לאכול. מה הדין? אומרת הברייתא, הסיר של החולין נשאר מותר. למה? שאני אומר שתרומה לתוך התרומה נפלה, וחולין לתוך החולין. כלומר, יש כאן ספק של 50%, ואנחנו תולים לכולה. זה הדין. עכשיו, לכאורה, מה פתאום? הרי מדובר פה שיש יחסית הרבה תבלין, וכשאני אוכל מהסיר הזה, יצא שבסופו של דבר אני אוכל כזית תרומה בכדי אכילת פרס. ואם אנחנו אומרים שזה איסור תורה, יוצא שיש פה ספק דאורייתא, ובספק דאורייתא אמורים להחמיר. למה כאן מקלים? אלא כנראה שבאמת כזית בכדי אכילת פרס בתערובת, זה לא דאורייתא, ולכן מקלים. זו הקושייה השנייה, אבל דוחה הגמרא, אתה צודק שמקלים כי זה רק ספק דרבנן ולא דאורייתא. אבל למה זה ספק דרבנן? לא בגלל שכזית בכדי אכילת פרס זה דרבנן. לא, כזית בכדי אכילת פרס זה דאורייתא. כאן זה ספק דרבנן מסיבה אחרת, וזה שתבלינים בכלל לא חייבים בתרומה מהתורה, כי הרי מהתורה מה שחייב בתרומות ומעשרות זה 5 מיני דגן, שמן ויין, וממילא, כיוון שכל החיוב בתרומת תבלינים זה מדרבנן, לכן מקלים בספק. עד כאן הקושייה השנייה. הקושייה השלישית, 9 שורות לפני סוף עמוד א', היא קושייה ממש זהה לקושייה הקודמת, כלומר שוב יש לי תרומה וחולין שנפלו לתוך סירים של תרומה וחולין, ושוב אני לא יודע מי נפל למי, ושוב מקלים, רק שהפעם לא מדובר בתבלינים, אלא מדובר בדגנים שנפלו לדגנים. כלומר עכשיו אתה לא יכול להתחמק ולומר שזה תרומה דרבנן, כי לא מדובר ב5 מיני דגן. מדובר ב5 מיני דגן, ובכל זאת מקלים. איך רב דימי יצא מזה הפעם? אומר רב דימי, לא נכון, גם כאן מדובר בתרומה דרבנן. למה? כי בשביל שתרומה תהיה מדאורייתא, צריך שכל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, ואילו היום לצערנו לא כל עם ישראל בארץ ישראל, ולכן התרומה אפילו של דגנים היא מדרבנן, ולכן בספק מקלים. עד כאן הקושייה השלישית לגבי כזית בכדי אכילת פרס בתערובת, ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד א', וסיימנו את הסעיף השני של הסוגיה. הסעיף השלישי זה קושייה הפעם לא על רב דימי, אלא על רבי יוחנן. נזכיר שרבי יוחנן בתחילת הסוגיה אמר שגם באיסורי נזיר אנחנו אומרים שהתר מצטרף לאיסור, והוא למד את זה ממשרת ענבים, כלומר לחם ששרו בתוך ענבים, שהם שני מצטרפים לכזית. זה היה רבי יוחנן, ועל זה שואלת הגמרא, רגע, הרי משרת תפוס כבר לדין אחר, וזה הדין של טעם כעיקר. כלומר, לומדים מהפסוק, שמשרתי ענבים במים בלי לשחות אותם, אלא רק הנחתי בתוך מים לאיזשהו זמן עד שהם קיבלו טעם מהענבים, ואז הנזיר בא ושתה מהמים, הוא לוקה. למה? כי טעם כעיקר. כלומר, הטעם של הדבר, הטעם של הענבים שנכנס למים, נחשב כמו עיקר הענבים, כלומר, כמו הענבים עצמם. זה נקרא טעם כעיקר. זה נאמר בנזיר, אבל בסוגריים נוסיף שמכאן גם לומדים קל וחומר לשאר איסורי התורה, כי שאר איסורים חמורים מאיסורי נזיר, אז אם בנזיר מחמירים בטעם כעיקר, אז גם בשאר האיסורים. בסוגריים רק נעיר במים חמורים יותר, אז כלי הכרם חמורים ב3 דברים, גם שנזיר, האיסור שלו הוא זמני, עד שהוא מסיים את הנזירות, וגם שלנזיר אין איסור הנאה, וגם שלנזיר יש היתר לאיסורו, כלומר הוא יכול לעשות התרת נדרים ולבטל את הנזירות. את כל זה אין בכלי הכרם, לכן הם חמורים יותר. שאר האיסורים חמורים לאו דווקא ב3 הדברים, אלא בחלק מהם, למשל אורלה חמור ב2 מהדברים, יש איסורים שחמורים רק ב1. בכל אופן, חזרה לענייננו, הלימוד של משרת ענבים תפוס לטעם כעיקר. אז איך רבי יוחנן רוצה ללמוד מכאן את הדין שהתר מצטרף לאיסור? זו השאלה. ועל זה עונה הגמרא בשורה השמינית בעמוד ב', אתה צודק, זה באמת מחלוקת תנאים. כלומר, חכמים אומרים שאין היתר מצטרף לאיסור, ובאמת ממשרת הם לומדים טעם כעיקר. לעומת זאת רבי עקיבא, הוא אומר כמו רבי יוחנן, שהיתר כן מצטרף לאיסור, והוא באמת למד את זה ממשרת, כמו שרבי יוחנן אמר, ואילו את טעם כעיקר, אמנם מסכים לדין הזה, אבל הוא לומד את זה ממקור אחר. מאיפה? עוד מעט נראה את זה בסעיף הרביעי, אבל לפני זה רק נעיר, מאיפה באמת רואים שרבי עקיבא הוא כמו רבי יוחנן, שהיתר מצטרף לאיסור? בהתחלה הגמרא מנסה להראות את זה ממשנה של רבי עקיבא, אבל היא דוחה כי שם זה לא מספיק ברור, אז מביאה ברייתא ששם זה עוד יותר ברור, שאומר שם רבי עקיבא, נזיר ששרה פיתו ביין, ואכל כזית מפת ומיין, חייב. כלומר, הפת מצטרף אל היין, לאיסור, כלומר, מפורש כאן שהיתר מצטרף לאיסור. אז לסיכום ביניים, רבי יוחנן למד מזה שכתוב בנזיר משרת, שהיתר מצטרף לאיסור. בסעיף השלישי שאלנו על זה, הרי משרת תפוס כבר לדין של טעם כעיקר, ועניינו, נכון, לפי חכמים זה באמת תפוס, ולא לומדים בנזיר שהיתר מצטרף לאיסור, אבל לפי רבי עקיבא, וכך גם רבי יוחנן, משרת כן מלמד שבנזיר היתר מצטרף לאיסור, וממילא עכשיו בסעיף הרביעי, שזה באמצע עמוד ב', אנחנו צריכים לראות אז מה המקור לפי רבי עקיבא לדין של טעם כעיקר. ולזה הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שהוא לומד את זה מאיסור בישול של בשר וחלב. הרי אם אני מבשל בשר בתוך חלב, אז אחרי שאני מוציא את הבשר, מה נשאר לי בחלב? נשאר לי רק הטעם של הבשר, לא הבשר עצמו, ובכל זאת התורה אוסרת. אז הנה אנחנו רואים שטעם כעיקר, הטעם נחשב כמו העיקר. זו הצעה הראשונה, אבל אומרת הגמרא, רבנן יכולים לדחות את זה ולומר, נכון שבבשר וחלב באמת טעם כעיקר, אבל אתה לא יכול ללמוד משם לשאר האיסורים, כי בבשר וחלב זה חידוש, ומדין שהוא כולו מחודש, אי אפשר ללמוד לאיסורים רגילים. מה כל כך מחודש שם? אז בהתחלה הגמרא מציעה שמה שמחודש שם זה שבבשר וחלב לא מדובר על דבר שהוא אסור בפני עצמו, הרי הבשר בפני עצמו מותר, והחלב בפני עצמו מותר, רק הבישול של שניהם ביחד יוצר את האיסור, אז אולי משם אי אפשר ללמוד לאיסורים רגילים, כמו אורלה למשל, שהוא אסור בפני עצמו. אבל הגמרא דוחה הרי גם כלאיים זה ככה, לכן הצעה השנייה אומרת הגמרא, החידוש בבשר וחלב זה לא חומרה אלא דווקא כולה, שבניגוד לשאר האיסורים, שלא רק בישול מעביר את הטעם, אלא גם כבישה, כלומר למשל אם אני שם ענבים 24 שעות במים, אז הטעם עובר על המים, בבשר וחלב זה לא ככה. אין שם דין של כבוש, כך לפי פשט הגמרא, ולכן כיוון שבבשר וחלב הדין של טעם הוא דין מחודש, אתה לא יכול ללמוד משם לשאר האיסורים. אז זה המקור הראשון לטעם כעיקר, בשר וחלב, אבל דחינו כי זה חידוש, לכן אנחנו עוברים למקור השני, וזה מגאולי נוכרים. כלומר, אחרי מלחמת מדיין, כשהחיילים חזרו מהמלחמה עם כל השלל, אז התורה מצווה שצריך להכשיר את הכלים. ולמה צריך להכשיר אותם? כי אם לפני המלחמה גוי השתמש בסיר שלו בשביל לבשל בו חזיר, אז הטעם של החזיר נבלע בתוך הדפנות של הסיר, ועכשיו כשאני אבשל בסיר, אז הטעם של החזיר ייפלט החוצה מהסיר אל המרק שלי. זה נקרא גאולי נוכרים. אולי זה מלשון שזה יוצא חוץ מהסיר, ולכן צריך לעשות הגעלת כלים, ורק אחרי זה אפשר להשתמש. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? שיש טעם בתוך הסיר, והוא יוצא חוץ, והוא עושר את התפשיל שלי. כלומר, טעם כעיקר. אז הנה עוד מקור לטעם כעיקר. זה המקור השני לפי רבי עקיבא לטעם כעיקר, והוא באמת יישאר עם זה, אבל עדיין יש לזה דיון קצר, וזה שרבנן אומרים שגם מזה אי אפשר ללמוד לשאר התורה. כי גם כאן יש חידוש, וזה שהטעם שבתוך הסיר הוא טעם פגום. ובדרך כלל אנחנו אומרים שטעם פגום לא אוסר, והנה כאן בכל זאת אוסרים. אז זה חידוש, ומזה אתה לא יכול ללמוד לשאר האיסורים, זה רבנן. רבי עקיבא לעומת זאת אומר, לא נכון, הטעם לא פגום, ולכן כן אפשר ללמוד. זה באופן כללי. עכשיו, למה רבנן אומרים שהטעם פגום ורבי עקיבא אומר שלא? אז בהתחלה הגמרא מבינה שלפי רבנן מדובר מן הסתם בכלים שהם לאו דווקא בני אומן, כלומר הגויים השתמשו בהם לאו דווקא ב-24 שעות האחרונות, אלא לפני זה, וטעם שבלוע בסיר יותר מ-24 שעות, הוא הופך לטעם פגום, ובכל זאת זה אסור. זה החידוש כאן, ואילו רבי עקיבא אומר, לא נכון, התורה אסרה דווקא כלים שהשתמשו בהם ב-24 שעות האחרונות, לכן זה לא טעם פגום, זה בהתחלה, אבל אחרי זה מציעה הגמרא שלרבנן, גם אם כן מדובר בסירים בני יומן, בכל זאת לדעתם, גם כשזה בן יומו, הטעם כן קצת פגום, ובכל זאת התורה אוסרת, ולכן עדיין מכאן אי אפשר ללמוד, ואילו רבי עקיבא אומר, לא נכון, בתוך 24 שעות הטעם לא פגום, ולכן כן אפשר ללמוד מכאן לשאר האיסורים, ועד כאן הסעיף הרביעי של השיעור, דיברנו למקור לטעם כעיקר, רבנן כאמור לומדים את זה ממשרת ענבים, ומזה לומדים לכל התורה כולה, רבי עקיבא לעומת זאת ממשרת הוא לומד שהתר מצטרף לאיסור, ולכן את טעם כעיקר הוא לומד ממקום אחר. מאיפה? המקור הראשון היה מבשר וחלב, אבל דחינו כי שם זה חידוש, אז אי אפשר ללמוד שער התורה. המקור השני היה מגאולי נוכרים, שלדעת רבנן גם זה חידוש ואי אפשר ללמוד, אבל לדעתו זה לא חידוש ואפשר ללמוד. זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה 7 שורות לפני סוף עמוד ב', אבל לפני זה סיכום קצר של מה שיש לנו בינתיים. לפי רבנן ממשרת הם לומדים טעם כעיקר ומשם לומדים לכל התורה, וכרגע הם לא סוברים היתר מצטרף לאיסור. לפי רבי עקיבא את טעם כעיקר לומדים מגאולי נוכרים, וממשרת לומדים היתר מצטרף לאיסור. עכשיו על זה שואל רב אחא ברדר רב אביה, אם כבר רבי עקיבא לומד ממשרת שהיתר מצטרף לאיסור, למה זה מצומצם רק לנזיר? למה הוא לא לומד משם לכל התורה כולה, כמו שרבנן למדו משם את טעם כעיקר לכל התורה כולה? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אם היה לנו רק את משרת היינו צריכים ללמוד לכל התורה, אבל כאן אין רק את משרת, אלא יש עוד מקום שגם שם יש את הדין של היתר מצטרף לאיסור, וכיוון שזה שני מקומות, אז יש לנו כלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, כלומר זה דווקא בשני המקומות האלו ולא בשאר התורה. אז מה המקום השני שבו יש היתר מצטרף לאיסור? אז כאן היינו מצפים שהגמרא תגיד מה שלמדנו בתחילת השיעור, חמץ על המזבח או חמץ בפסח, אבל הגמרא משום מה לא אומרת את זה, תראו בתוספות הראשון בממהי, אלא היא מביאה תחום חדש שגם שם לפי רבי עקיבא יש היתר מצטרף לאיסור, וזה קורבן חטאת. בקורבן חטאת יש דין שאם בישלתי קורבן חטאת עם חולין או עם קורבן אחר, למשל שלמים, אז הבשר האחר מקבל את האיסור של קורבן החטאת, וממילא גם הוא יהיה מותר באכילה רק לכהנים, רק בירושלים ורק ליום וללילה. עכשיו לפי רבי עקיבא, לכאורה הדין הזה מיותר, כי הרי ברגע שבישלתי שני בשרים ביחד, אז ברור שזה הדין, כי הרי הטעם עובר מאחד לשני, והרי טעם כעיקר, וגם אם הוא לא עבר לכל הבשר אלא רק לחלק, אז הרי היתר מצטרף לאיסור, אז לכאורה לא צריך לומר את הדין הזה, אלא למה בכל זאת הוא נכתב? בשביל לצמצם, כלומר ליצור מצב של שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. עכשיו לגבי איזה דין זה בא לצמצם, אז כמו שהרגע הזכרנו, הדין של חטאת בנוי על שני עקרונות, גם טעם כעיקר, זה ברור, וגם אולי היתר מצטרף לאיסור. אז אומר רבי עקיבא, לפי הסבר של הרן, כיוון שיש לנו כאן שתי אפשרויות, והתורה באה לצמצם אחד מהם, יותר סביר שהיא באה לצמצם את הדין היותר מחודש, שזה היתר מצטרף לאיסור. כלומר לסיכום, הדין של חטאת בא לומר שהיתר מצטרף לאיסור זה רק איפשהו נכתב, כלומר בנזיר ובחטאת ולא בשאר התורה. עד כאן לגבי רבי עקיבא. שוב לסיכום, הדין של היתר מצטרף לאיסור כתוב בשני תחומים, בנזיר ובחטאת, וזה אומר לנו שזה רק שם ולא בשאר התורה. זה רבי עקיבא. מה עם רבנן? עכשיו שפתחנו גם את התחום של חטאת, מה הם עושים עם זה? הרי כמו שאמרנו, לכאורה זה מיותר, אז כאן יש שני כיוונים. בהתחלה רבנן אומרים שהדין של חטאת בכלל לא בא ללמד על היתר מצטרף לאיסור, כי הם בכלל חולקים על הדין של היתר מצטרף לאיסור, אלו בא ללמד שוב על הדין של טעם כעיקר, ואז לכאורה יוצא שיש שני פסוקים שלומדים טעם כעיקר, גם נזיר וגם חטאת, אבל בכל זאת אין כאן בעיה של שני כתובים במין כאחד, כי צריך את שניהם, כי אי אפשר ללמוד מאחד לשני, ולכן הם כן יכולים ללמד לכל התורה. זה הכיוון הראשון, אבל דוחה הגמרא, לא צריך את שניהם. הרי מספיק לכתוב בנזיר, ונלמד גם לחטאת, הרי אפשר ללמוד מחולין לקוטשין. לכן, כיוון שני, זה שבאמת גם רבנן מודים שהדין של חטאת לא נאמר בשביל טעם כעיקר, את זה כבר נלמד מנזיר, אלא באמת הוא נאמר בשביל היתר מצטרף לאיסור. ויוצא שגם רבנן, בקוטשין, מודים שהיתר מצטרף לאיסור. אז יוצא שנזיר מלמד טעם כעיקר, חטאת מלמד את היתר מצטרף לאיסור, וממילא, ודאי שאין כאן שום בעיה של שני כתובים הבאים כאחד, כי הם לא באים כאחד, כי כל אחד מלמד משהו אחר. אז מנזיר אנחנו לומדים לכל התורה שיש טעם כעיקר, מחטאת לומדים לקודשים שהיתר מצטרף לאיסור, ועכשיו כולם מסודרים. אז בואו נעשה סיכום קצר. לפי רבנן, ממשרת בנזיר לומדים טעם כעיקר לכל התורה, מחטאת לומדים היתר מצטרף לאיסור, אבל רק בקודשים. לגבי חולין, אין להם היתר מצטרף לאיסור. לרבי עקיבא, גם ממשרת וגם מחטאת לומדים היתר מצטרף לאיסור, וממילא לא לומדים מכל התורה, כי זה שני כתובים הבאים כאחד, וטעם כעיקר הוא לומד מגאולי נוכרים. ועד כאן הסעיף החמישי של הסוגיה. הסעיף השישי והאחרון זה ממש באמצע עמוד א', וזה שמקשה הגמרא על רבי עקיבא מברייתא. הברייתא מביאה לימוד שאיסורי נזיר מצטרפים אחד לשני, למשל אם הוא אכל חצי כזית חרצנים וחצי כזית מאזגים, זה מצטרף. ועל זה שואלת הגמרא, הרי לפי רבי עקיבא אפילו היתר מצטרף לאיסור, אז למה צריך לימוד ללמד אותי שגם איסור מצטרף לאיסור? זה ברור. זו השאלה, ועונה רב כהנא, כשרבי עקיבא אומר שהיתר מצטרף לאיסור, זה דווקא כשהוא אכל אותם בבת אחת. הברייתא לעומת זאת שאומרת שאיסור מצטרף לאיסור, איסור, זה במצב יותר מחודש שהוא אוכל אותם אפילו בזה אחר זה, שאז רק איסור מצטרף לאיסור, אבל היתר לא מצטרף לאיסור. עד כאן הסעיף השישי, ובזה הגענו בעזרת השם למשנה בממהי עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו את השיעור בחידוש של רבי יוחנן, שבכל האיסורים בתורה היתר לא מצטרף לאיסור, אבל בנזיר הוא כן, כי לומדים את זה ממשרת, על זה זעיר יוסיף שזה נכון גם לגבי חמץ על המזבח, כמו שראינו אתמול לפי רבי אליעזר מהמילה כל, והגמרא הוסיפה שזה נכון גם לגבי חמץ בפסח, גם זה לפי רבי אליעזר מהמילה כל. זו הייתה הפתיחה, ועל זה ראינו דיון בשישה סעיפים. סעיף ראשון, שעל הבית רב דימי, הרי יש עוד איסורים שבהם היתר מצטרף לאיסור, וזה בזר שאכל תרומה. איפה הוא רואה את זה? ממשנה בתבול יום, שאומרת שאם יש דייסה, שבתוכה יש תבלין של תרומה, ובא תבול יום ונגע באותו תבלין, הוא מטמא אותו אפילו שאין בו כביצה. ולמה הוא מטמא? מסביר רבא בר חנה, כי אם זר אוכל את המקפה הזו, אז החולין מצטרפין והוא חייב. ולמה הם מצטרפים? לכאורה, כי היתר מצטרף לאיסור. זה הבעיה. אבל דוחה רב דימי, לא. שם זה לא כי היתר מצטרף לאיסור, אלא בגלל דין של כזית בכתי אכילת פרס, שאומרים את זה אפילו שזה בתערובת. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, הבאי שואל בדיוק לנקודה הזאת, מה, אתה אומר שכזית בכתי אכילת פרס זה אסור מהתורה ולוקים על זה? והוא מביא שלוש קושיות שלכאורה לא, מקוטח הבבלי ומשתי קדרות של חולין ותרומה, שנפלו לתוכם חולין ותרומה, ששם לכאורה אנחנו רואים שלא אומרים בתערובת כזית בכתי אכילת פרס, ועל כל הקושיות ענינו. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, שאלנו על רבי יוחנן, איך אתה לומד ממשרת היתר מצטרף לאיסור, הרי זה תפוס לדין של טעם כעיקר, וענינו נכון, לרבנן באמת זה תפוס, והם באמת לא לומדים היתר מצטרף לאיסור במשרת, אבל רבי יוחנן הוא כרבי עקיבא, שהוא לומד ממשרת היתר מצטרף לאיסור, וטעם כעיקר הוא לומד ממקום אחר, והגמרא הביאה משנה ששם באמת רואים שרבי עקיבא אומר היתר מצטרף לאיסור. וסעיף רביעי, אז מה באמת המקור החלופי של רבי עקיבא לטעם כעיקר? הבאנו שני מקורות, מקור אחד מבשר וחלב, אבל דחינו, כי שם זה חידוש. מקור שני מגאולי נוכרים, וגם את זה רבנן ניסו לדחות, כי גם שם לכאורה זה חידוש, כי זה אוסר אפילו שזה טעם לפגם, אבל רבי עקיבא אומר לא נכון, זה לא אוסר כשזה טעם לפגם, אלא רק כשזה כלי בן יומו, לכן זה לא חידוש, ואפשר ללמוד מכאן טעם כעיקר לשאר האיסורים בתורה. זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי שאלנו עוד על רבי עקיבא, אם הוא לומד ממשרת שהיתר מצטרף לאיסור, למה הוא מצמצם את זה רק לנזיר? למה הוא לא לומד משם לכל התורה? וענינו, יש לו שני תחומים שבהם היתר מצטרף לאיסור, גם בנזיר וגם בחטאת, כלומר קורבן חטאת שבישלו עם בשר אחר, וממילא שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זה רבי עקיבא. רבנה למסקנה מסכימים שבחטאת באמת זה בא ללמד שהיתר מצטרף לאיסור, אבל זה רק בחטאת, כלומר שוב לרבנן, מנזיר לומדים טעם כעיקר לכל התורה, בחטאת היתר מצטרף לאיסור, אבל זה רק בקודשים. זה היה הסעיף החמישי. בסעיף השישי שאלנו עוד שאלה על רבי עקיבא, אם הוא אומר שהיתר מצטרף לאיסור בנזיר, אז למה יש ברייתא שמחדשת כביכול שאיסור מצטרף לאיסור בנזיר? הרי זה ברור, עונה רב כהנא, נכון זה ברור, מה שהברייתא חידשה זה שזה מצטרף לא רק אם אוכל אותם ביחד, אלא אפילו אחד אחרי השני. עד כאן ששת הסעיפים לגבי היתר מצטרף לאיסור וטעם כעיקר, הגענו כאמור למשנה בממהי עמוד א', כל טוב בינתיים.